כל חי אונליין 93fm.co.il. אל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. שיעורנו היום יעסוק בנושא יוסף הצדיק, שיעורנו לרפואת מלכה רג'ינה בת שמחה, לעילוי נשמע דניאלי בת אליהו מרדכי, וברטה בת תאוס. יוסף הצדיק. התורה הפרשת וישב מספרת על אשת פוטיפר, ותתפסהו בבגדו לאמור. היא תפסה אותו בבגדו לאמור, אומרת הגמרא מסכת סוטה. בדף למד וב, באותה שעה, דמות דיוקנו של אביו נראית לו בחלון, אמר לו, יוסף, עתידין אחיך שיקדבו על אבני האפוד, אתה ביניהם. האם אתה רוצה שהשם שלך יימחה מבין השמות שלהם? אמרו בעלי המוסר והחסידות. אדם חלילה הולך לעשות מעשה שלילי, אם יצייר לעצמו דמות של אדם שמסתכל עליו, אם יצליח להמחיש לעצמו את זה, הלהט אחרי ההתנהגות השלילית, ירד מעוצמתו. וכך היה יוסף, שגם בהיותו על אדמת ניכר בין שטופי זימה, כשאותה אישה רודפת אחריו, הוא מדמיין לעצמו את אביו. באותה שעה דמות דיוקנו של אביו נראתה לו בחלון. זה היה בחשבון הנפש שלו, ללמד אותנו את חשבון הנפש שהוא עשה, את הציור שהוא יכל לצייר לעצמו באותו רגע. וזוהי עוצמת הגדלות שיש ליוסף. הגאון רמיר שפיר המלובלין אומר שיוסף, עוד ביותו נער בבית אביו, התווכח עם יעקב אבינו, ויכוח שהוא כמובן לשם שמיים, בדרכי עבודת השם. יעקב סבר שאדם צריך להיות אשתם יושב אוהלים, לא להתערות בתוך ענייני עולם הזה, ומכוח ההשקפה הזו אדם צריך להתרחק, ולהימנע מכל דבר שמקרב אותו אל אומות העולם, מכל קירוב לבבות איתם, כמו להתלבש כמותם, כמו לנהוג כמותם. יוסף טען, עד רבה, אלה ניסיונות, וככל שיהיה ניסיון גדול יותר, האדם יגיע להישגים גבוהים יותר. יתלבש היהודי במלבושי הגויים ויעשה כמעשיהם, תהיה דעתו מעורבת עם בריאות הגויים, לא יפרוש לקרן זווית, ואז הוא יצליח להגיע למעלות רמות וניסאות. הוא יוסף, הוא יוסיף דרגות גבוהות הרבה יותר. זו הייתה ההשקפה שיש ליוסף. התורה אומרת, והוא נער, אומר רש"י, עושה מעשה נערות, מתקן בשערו, ממשמש בעיניו. הוא נאמן להשקפתו, שעד רבה, כמה שיביא עליו את הדוב, יגביר את הניסיונות, יהיה לו יכולת לגלות יותר ויותר כוחות או יכולות שהם כמוסים בתוכו. כעת מגיע לבשת פוטיפר בדבר עבירה, מערער יוסף לעצמו מאיכן נטלה את העוז ואת החוצפה, והיא חושבת שהוא גם יסכים להישמע לה. מיד הוא אמר, היות שהיא רואה שאני מסלסל בשערי, אני מעורה בין אומות העולם, לכן היא יכולה להרשות לעצמה. כעת נראתה דמות דיוקנו של אביב עם המראה היהודי שמהווה מגן, מחסה, שאומות העולם ידעו שלכאן לא כדאי להתקרב, מכיוון שבכל אופן למענה לא נזכה. ודאי שאל תאמין בעצמך עד יום מותך, ואל תסמוך על ביגוד זה או אחר שהוא ימנע את האדם מן העבירות. יחד עם זאת, בכל אופן, זה מקטין את הסיכויים. ואז ראה יוסף את דמות דיוקנו של אביו, את המראה היהודי שלו, והוא חוזר מחרן. יעקב אבינו, עם לבן גרתי, תרייג מצוות שמרתי, אומר רש"י, ולא למדתי עם העזב הרעים. לא התחברתי אליו, לא הזדהיתי איתו, לא למדתי ממעשיו הרעים. את דמות זיוקנו של אביו הוא ראה, והדמות הדיוקן הזו הזכירה לו את הדרך של ההתנתקות, של ההתבדלות, היא זו שעוזרת לאדם להיות ממוקד בתורה, במצוות, בדברים העיקריים בחיים, במה שקשור לעולם הנצח. החתם סופר אומר רעיון נהדר בחידושיו למסכת שבת. למה דווקא ליוסף נראתה דמות דיוקנו של אביו? כשהיה יוסף על סף חטא, למה לא נראתה דמות דיוקנו של יעקב אבינו ליהודה כשבא אצל תמר? אלא שמצינו בגמרא מסכת סוטה בדף למד וב, מחלוקת מה היה כתוב על האפוד. אחד אמר שמות השבטים והאבות, ואחד אמר שמות האבנים. כל השבטים, בכולם לא נמצאת האות סמך, אלא בשם של יוסף. אם כן, מכיוון שכל אותיות האלף בית צריכות להיות כתובות על אבני האפוד, אם לא היה נכתב שמו של יוסף, האות סמך הייתה חסרה. או בשבטים עצמם יוסף לא יהיה רשום, או לפי המן דאמר שאת שמות האבנים כתבו, אז שם אבן ספיר לא יכלה להיכתב, ולכן דווקא ליוסף בא יעקב, מכיוון שיש כאן הפסד, שלא ימחה השם הזה שיש בו את האות סמך. בכל אופן, יוסף עומד בניסיון ונשלח לבית האסורים, ואז שם הוא פותר את החלומות, שר המשקים, שר האופים, ואז ואי מקץ שנתיים ימים, פרו חולם חלום, אומר רש"י אשר הגבר אשר שם בה השם מבטחו, זה יוסף, ומי שלא פנה אל רהבים, זה יוסף, הידי שאמר לשר המשקים, וזכרתני והזכרתני, נתווספו לו עוד שתי שנים. הקושייה כאן היא, אם המדרש קורא על יוסף את הפסוק אשר היה גבר אשר שם בה השם מבטחו, איך ייתכן לאחר מכן שהוא מגדיר את יוסף כמי שאין לו ביטחון? בשוט מים חיים, כתב ליישב את זה על בסיס מה שאמרו חז"ל בגמרא מסכת ברכות. אמרו שם חז"ל, הרבה עשו כרבי ישמעאל ועלתה בידם, כרבי שמעון בר יוחאי ולא עלתה בידם. הטעם לכך הוא שהנהגתו של רשב"י היא הנהגה שלא כולם ראויים לה, ולכן הרבה צריכים להתנהג בהנהגתו של רבי ישמעאל דרך ארץ עם התורה. כך היה יוסף, מדוע הוא נשאר עוד שנתיים? אחרי שיוסף הוא בדרגת רבי שמעון בר יוחאי, אשר הגבר אשר שם בה השם מבטחום, אז למה עכשיו הוא ירד מדרגתו, מדרגת רשב"י, אל דרגת רבי ישמעאל, שלא רק ללמוד תורה כל היום, אלא גם הנהג בהם ינהג דרך ארץ. היות שהוא ירד מדרגתו, הוא פנה אל המצרים, אז לגביו הקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקים כחוט השערה, כי זה לא הדרגה שלו, ולכן הוא נענש. כל זה למה? כדי שיעקור מליבו את האמונה, אפילו המינימלית, שאפשר לבטוח במישהו אחר חוץ מריבונו של עולם, כי זוהי דרגתו של יוסף הצדיק. החזון איש מגדיר בספרו אמונה וביטחון את גדרי ההשתדלות המותרת. יוסף בוודאי ידע שהצלתו תלויה בידי הקדוש ברוך הוא. אבל ודאי שצריך האדם לעשות מעשים, פעולות, ולא יסמוך הנס. יוסף חייב את עצמו להשתמש בהזדמנות הזו ולבקש משר המשקים. אז מהי התביעה על יוסף שנענש וישב עוד שנתיים בבית הסוהר? אומר החזון איש, תכונת המצרים היא שבטבעם הם לא זוכרים ולא מטיבים, ולכן לא ראוי לבקש את עזרתם, ומי שמבקש את עזרתם, הוא מבטא לא את ההשתדלות, אלא את הייאוש, מכיוון שאז היה ידוע שהמצרים הם יודעים להציג פנים של מי שמוכן לעזור, לסייע או לתמוך, אבל בפועל הם לא היו זוכרים ונותנים מענה כפי שבאמת היה. ולכן המיואש עושה כל מה שיכול, אפילו דברים שרחוקים מכל תועלת, אבל הבוטח בהשם הוא עושה מה שנראה הגיוני שיכול לעזור ולסייע, וחוץ מזה הוא לא עושה, הוא חוזר אל עולם התורה והמצוות. ואם אין חובה לפנות אל המצרים, מכיוון שבטבעם הם לא עוזרים ומסייעים, הם רק מציגים פנים כמי שמוכנים לעזור ולסייע, אבל אי אפשר לסמוך עליהם לטווח ארוך כפי שאכן היה. מקרה כזה, לא רק שאין בו תועלת, אם אין בו תועלת, אסור לעשות אותו, כי הוא לא מבטא ביטחון בהשם, אלא ייאוש של האדם. וזוהי התביעה על יוסף, על הפעולה המיותרת שעשה, וכל אחד לפי דרגתו שלו הוא, בעבודת השם שלו, ובהנהג בהם מנהג דרך ארץ, בדרך ארץ בעולם הזה, לראות איך אפשר וניתן לעשות את ההשתדלות בצורה הרלוונטית, הנכונה, היעילה, יד חרוצים תעשיר, יחד עם זאת, כל החריצות, כל העשייה, שהיא לא תהיה ממקום של ייאוש, ולכן האדם משקיע בלי די בהשתדלות, אלא ממקום של ביטחון בהשם. וגם אם יעשה האדם את ההשתדלות שלו, לא בטוח שהכיוון של הישועה יגיע דווקא ממקום ההשתדלות שלו, אבל את מעשה ההשתדלות שלו ואת המצווה שלו שקשורה להשתדלות עצמה, את זה הוא עשה. כל זה בתנאי שהוא עושה את זה עם מקום של השתדלות לפרנסתו, פרנסת בני ביתו, והוא לא חוצה את גבול ההשתדלות היתירה. זה לא אומר שאם הוא עובד אצל בן אדם, הוא לא יעבוד את השעות הראויות. אם אדם עובד משעה 8 הבוקר עד 4 בצהריים, הוא מחויב לעבוד בשעות האלה. ישנם הלכות בחושן משפט הלכות שכירות פועלים, שאדם מחויב לשמור על שעות ההגעה שלו, שעות היציאה שלו מהעבודה, מתי הוא אמור להגיע, מתי הוא אמור לצאת, איך הוא אמור לעשות את עבודתו, מלאכה נאמנה, אפילו אחרי שעות העבודה, הוא עדיין לפעמים משועבד למעביד שלו, שזה אומר שהוא צריך לו לעייף את עצמו, בשביל להגיע עירני לעבודתו. ודאי שאם והיה, והאדם מועסק כמקום מסוים, זה לא אומר שהוא יעשה את מיעוט ההשתדלות, אלא הוא יעשה מה שהוא צריך לעשות, וזו עצמה מצווה, כפי שמופיע בהלכות שכירות פועלים. וכל זה נלמד מיעקב אבינו, המרץ והמיקוד בעבודה שלו אצל לבן. עד רבה בכך שהוא עובד, ועובד כראוי, הוא מנצל את זמנו למעביד שמשלם לו, וכך הוא מקיים מצווה. ואם הוא יקל ראש רחמנה לצלן, בכך הוא יעשה עבירה. כי כמו שיש חובות של המעביד כלפי העובד, יש חובות של עובדים כלפי המעביד שלהם. אומר בעל המכתב מאליהו, יוסף הצדיק שתלע את ביטחונו בשר המשקים כשאמר כי אם זכרתני והזכרתני אל פרעה, נענש בשתי שנות מאסר נוספות. כל עונש נועד בשביל ללמד את האדם לקח איך יתקן את המעוות. וזה מה שעשה יוסף כאשר הוא היה שנתיים בבית האסורים. לאחר מכן, יוסף כשהוא פותר את החלומות לפרעה, אחרי שוישלח פרעה ויקרא את יוסף, ויבוא יוסף אל פרעה, אומר יוסף לפרעה, ואתה ירא פרעה איש נבון וחכם, למה שתשים אותו על כל ארץ מצרים? שאלה ששואלים הרבה מהמפרשים, מה ראה יוסף לתת עצה בא בשעה שלא נשאל על כך? רק את פתרון החלום ביקשו ממנו. הגאון רבי יצחק מוולוז'ין אמר, היות שאמרו חזל בגמרא ראש השנה בדף יוד, שבראש השנה יצא יוסף מבית האסורים, כיוון שכך מתעוררת שאלה, למה הראו מהשמיים את חלום פרעה בליל ראש השנה? הרי תוכן החלום הזה היה משפט תבואתה של ארץ מצרים, ורק בפסח נידון העולם על התבואה. לכן אמר יוסף לפרעה, זה לא הזמן של החלום, אז למה בכל אופן חלמת את זה? כדי ללמד שהעיקר כאן זה לא לדאוג לתבואת מצרים, לכלכלת מצרים, זה לא עיקר החלום. אם זה היה עיקר החלום, מתי אתה פרעה היית אמור לחלום על כך? בפסח, כי בפסח נידון העולם על התבואה. זה מה שאמר יוסף לפרעה, זה לא זמן החלום, אז למה בכל אופן חלמת בליל ראש השנה? כדי ללמד שאתה ירא פרעה, שפרעו יראה לנכון לשים איש נבון וחכם על כל ארץ מצרים. ולמה? התשובה היא, מכיוון שהחלום נוגע בגברה, לא בחפצה, לא בחפצים, בתבועה בעולם, אלא בגברה באדם. היות שמדובר על חלום בראש השנה, ומי נידון בראש השנה? התשובה היא, האדם. לכן כל פתרון החלום הוא שתשים איש חכם ונבון. זו לא עצה, זה חלק מהחלום. זה לא רק חלק מהחלום, זה עיקר החלום. כך הסביר הגאון רבי יצחק מוולוז'ין. אז יוסף הצדיק, הוא תלה את ביטחונו בשר המשקים, אמר, אם זכרתני והזכרתני אל פרעה, נענש בי שתי שנות מאסר נוספות. אמרנו שכל עונש נועד כדי שהאדם יפנים איזשהו מסר מסוים שיתקן את המעוות, שיישר את דרכו, ולכן איסורים זה על המשקל של איסורים, כי האיסורים באים ליישר את האדם, כך אומר הרב הירש. אם כן, איך יוסף אומר לפרעה אחרי שפתר את החלום, ואתה יראה פרעה איש נבון וחכם, ותשים אותו על כל ארץ מצרים? לכאורה יש בכך השתדלות יתרה של יוסף. אומר בעל המכתב מאליהו, יוסף התבונן בטעם העונש הנוסף. שנתיים נוספות שהוא היה בבית האסורים, הוא הצליח ללמוד את עומק גדר הביטחון, שיברר האדם לעצמו שכל סיבה, כל אירוע, כל חוויה שיזמין הקדוש ברוך הוא לאדם, אין כוח לסיבה בפני עצמה. כי כל כוח, כל אירוע, כל חוויה, מי מסובב את הסיבות כולם? זה הקדוש ברוך הוא. ראיה לזה מיוסף עצמו, על דברי פרעה שאמר, ואני שמעתי עליך לאמור, תשמע חלום, לפתור אותו. מה אמר יוסף? בלעדיי, לי אין את הכוח הזה, אלוקים יענה את שלום פרעה. מכאן אומר הסבא מקלם, למדנו את עומק החינוך שהפנים יוסף. אצל אביו, יעקב אבינו, בואו נתאר לעצמנו את ההרגשה של יוסף בשעה שקוראים לו להתייצב לפני פרעה, אחרי כל כך הרבה שנים של בדידות, הרחק מבית אבא, מבית המדרש, במשך כל השנים האלה, כל כך הרבה צרות, עינויים, מחירתו וירידתו למצרים, הכל בסגנון ובצורה של כל כך הרבה השפלה. במשך כל השנים האלה, אחרי כל האיסורים האלה, הוא נרדף על ידי האחים, על ידי אשת פוטיפר, ראשייה בבית האסורים. והנה בוקר אחד, פותחים את הדלת הגדולה ביותר שיש. מריצים אותו מן הבור, אומרים לו להתגלח, להחליף את השמלות, להגיע אל פרעום. מעבר כל כך חריף מבירה מקטה לאיגרא רמא. ברגע אחד רואה האדם כל כך הרבה אורות, ברקים, ניצוצות, זה יכול לסחוף את האדם. ואני שמעתי עליך למות תשמע חלום, תפתור אותו. מגיע יוסף לשיא פסגת הכבוד. זה חלום, לפתור את החלומות של פרעה. אותו פרעה, שהוא אומר לי יאורי, אני עשיתיני, מציאות הבורא לא רלוונטית מבחינתו, הוא אומר ליוסף, אני שמעתי עליך למור תשמע חלום לפתור אותו. אומר יוסף, בלעדיי אלוקים יענה את שלום פרעה. בתרגום אונקלוס תירם, בר מן חוכמתי, זה לא אני. הוא לא רצה שפרעה יחשוב כוחי ועוצם ידי, עשה לי את החיל הזה. זוהי מעלת החינוך, הזרע שזרע יעקב אבינו בליבו של יוסף, לעמידה איתנה כל כך, ללא התחשבות בכל מה שמקיף אותו. כל זה בזכות החינוך המעולה כל כך שקיבל יוסף בביתו של יעקב, שגם רוח שערה גדולה לא הצליחה לעקור. החינוך העמוק שהחדיר יעקב ליוסף, החינוך העמוק שהחדיר יוסף לעצמו. יוסף שלל באופן מוחלט, הרי יכל פרעה לומר ליוסף, אני שמעתי שאתה יודע לפתוח חלומות, יכל יוסף לומר, יש לי ידיעה קצת, למדתי, יש לי ניסיון חיים, יחד עם זאת, הכל משמיים, הקדוש ברוך הוא עוזר, ללא סייעתא דשמיא שום דבר לא יעבוד, אבל דבר על עצמך, תגיד משהו על עצמך, אם אתה לא תפרגן לעצמך, אף אחד לא יפרגן לך. זה הרגע שבו יכול יוסף לאבד את ההזדמנות הגדולה ביותר שישנם, אבל יוסף הוא אשרי הגבר אשר שם בהשם מבטחו, הוא בדרגת רשבי, שום השתדלות הוא לא אמור לעשות, גם לא לפרגן לעצמו, גם לא לדבר על עצמו ועל היכולות שלו. כך ראינו איך אותם שנתיים של שנות מאסר שינו את יוסף, עקרו את טעות היסוד שהייתה לפני שנתיים מול שר המשקים, וכעת הוא בעל מדרגה עליונה, בביטחון בהשם. כך אומר בעל המכתב מליהו, הרב דסלר. ולכן בצורה אינסטינקטיבית שאומרים לו, אתה יכול לפתור חלומות, הוא יחדיר בתוכו שאני לא יכול לעשות. בלעדיי, אלוקים יענה את שלום פרו, החוכמה היא לא ממני. ולכן בכוונה הריצו אותו מהבור, החליפו את סמלותיו, ויגלח, ויחלב סמלותיו, ויבוא אל פרו, הכל בריצה, הכל במהירות. למה? שלא יוכל רגע אחד לעצור, לחשוב, להתבונן ולראות מהי התשובה הנכונה והיעילה ביותר, אלא שהכל תגיב בצורה אינסטינקטיבית, מה שטבעי אצלך, מה שמונח אצלך, הנחת היסוד הבסיסית, אותה תאמר. ומה הוא אמר? בלעדיי, אלוקים יענה את שלום פרום. כי זה הניסיון, הפתאומיות. וזו הדוגמה לכך שהלימוד השתרש בתוכו כל כך, עד כדי כך כששאל אותו פרו את שאלתו, היה יודע שעל דרך הטבע כל העתיד שלו יהיה תלוי בתשובה הנכונה והיעילה כעת מול פרו. ומה הוא עונה? בלעדיי, אלוקים יענה את שלום פרו. לאחר מכן, כאשר הוא מדבר על ירא פרו איש נבון וחכם, תשים אותו על כל ארץ מצרים, זו לא השתלות יתרה. ולמה? בגלל שהוא כבר הסיר כל חשש שמה הוא עושה את זה למען התועלת שלו. וכמו שאומר הגאון רבי יצחק מוולוז'ין, זה חלק מפתרון החלום. הוא דיבר על כך בצורה עניינית. ומה יוכיח על כך? שברגע הראשון כשאומרים לו, האם אתה יכול לפתור חלומות? הוא אומר, אני לא. אני לא יכול לפתור חלומות. מי יכול לפתור? הקדוש ברוך הוא. מי כאן ואילך? אפשר להתחיל לדבר. אז גם כאשר הוא מדבר על הבן אדם שצריך לשים, שיהיה בארץ מצרים איש חכם ונבון, הוא מדבר בצורה עניינית, כי זה חלק מפתרון החלום. כי זה חלק מפתרון החלום. ואיך רואים שזה ענייני? התשובה היא, בלעדיי, אלוקים יענה את שלום פרו. שם הוא לוקח את הסיכון הגדול. שם הוא מראה שהוא יכול לאבד את כל מה שהוא משיג ברגע אחד, שמריצים אותו מן הבור, שמכינים אותו להיות לפני המלך, ובכל אופן ברגע הנוכחי, מה הוא עושה? הוא מראה שהוא הפנים שאשרי הגבר אשר שם בהשם מבטחו. הוא חוזר להיות בדרגת רשבי, בדרגה שהיא בבחינה למעלה מהטבע, ולא בדרגתו של רבי ישמעאל, הנהג בהם מנהג דרך ארץ. אחרי שיוסף פותר את החלום, אחרי שהוא נעשה משנה למלך, אחרי שהוא מתגלה לאחים שלו, אחרי שנבהלו מפניו, לא יכלו לענות לו, לאחר מכן הוא אומר להם שאין לכם מה לדאוג, מכיוון שכל מה שקרה כאן זה הקדוש ברוך הוא חישב וזה לטובם. והוא שולח אותם לקרוא ליעקב אבינו וייתן להם צידה. הוא נותן להם צידה לדרך, לכולם נתן לאיש חליפות סמלות, ולבנימין נתן 300 כסף וחמש חליפות סמלות. שואלת הגמרא מסכת מגילה בדף דזיין, האם יעלה על הדעת דבר שנצטער באותו צדיק יוסף, שהוא קיבל כותונת פסים, מה שהעידה לכאורה חיבה יתירה שהייתה ליעקב כלפי יוסף, דבר שהוא נצטער בו, בזה הוא יתאה. אלא רמז רמז לו, אומרת הגמרא, שעתיד בן לצאת ממנו בנימין, שיצא מלפני המלך בחמישה לבושי מלכות. כמו שכתוב, ומרדכי יצא מלפני המלך ולבוש מלכות, אבל עדיין לכאורה השאלה נשאלת. שאלת הגמרא הייתה, איך ייתכן שיוסף לא ימה את הלקח עם מה שקרה לו בעקבות העדפה של יעקב, כאשר לכאורה הייתה אפליה בינו לבין שאר האחים? איך ייתכן שהוא עצמו עכשיו עושה אותו דבר, מעדיף את בנימין על פני שאר האחים, ומסתכן בכך ששוב תהיה קנאה ביניהם? ומה עוזר לנו שישנו רמז על אחד מצאצאיו שבעתיד ילבש חמישה לבושי מלכות? זה מרדכי, האם בכך משתנית המציאות שבסופו של דבר כל האחים קיבלו פחות מבנימין? האם בגלל הרמז הזה בטלה סכנת הקנאה? וגם אם והיה וענינו על החליפות, איך נענה על כך שבנימין קיבל גם 300 כסף ולאחים בכלל לא נתן כסף? ומה הקשר בין נתינת החליפות לבנימין לבין הכבוד שינחל מרדכי בעתיד? ומדוע דווקא כאן בשלב הזה בחי יוסף לרמוז את זה לבנימין? אומר בעל האם הינחמוני רעיון נהדר. יעקב אבינו, איך הוא לא אלא בדעתו שעשיית קטונת הפסים המיוחדת ליוסף תגרום לקינה אצל שאר האחים? הרי כל אחד יודע שזוהי שגיאה לגרום להפליה בין התלמידים, בין הילדים. השאלה שאנחנו רוצים לשאול, לא למה יוסף לא למד מיעקב אבינו, למה יעקב אבינו לבד לא ידע שלא נכון להפלות, לא נכון לתת לאחד יותר מאשר לתת לשני. ובכלל, מה רע בשאר הילדים של יעקב אבינו? מדובר בשבטים הקדושים שהם כולם כמלאכים. מה יש ביוסף שהוא מיוחד יותר? כל השבטים כולם קדושים. ומה הקינה הגדולה בגלל בגד? ומה התועלת והכבוד בחמישה לבושי מלכות שקיבל מרדכי? הרי בכל אופן, רק את הבגד החמישי רואים. כל בגד מכוסה בבגד שמעליו. בשביל להבין את הדברים ולהעמיק בהם, בואו וניכנס אל ההלכה שמדברת על משמעות הבגדים. ההלכה בשלוחן ערוך חושן משפט סימן י' זין. אם באים שני אנשים לדין, האחד עשיר, הלבוש שלו באמת לפי כבודו. האדם השני אדם עני, וכך גם כן הלבוש שלו נראה. אומרים לעשיר, או שתתלבש כמו העני, או שתלביש אותו בבגדים כמוך. למה? חשש שמה יהיה כאן עיוות הדין, שמה המראה ישפיע על הדיין, למרות חוכמתו, למרות בקיאותו בנבחי נפש האדם והידיעה שלכל אדם יש את הנגיעה שלו ואת הזווית הראייה המאוד צרה שלו כאשר הוא מגיע לדין תורה, וזה נורמלי שכל אחד מחפש לשרוד, להתגונן, וכל אחד מנסה להשיג את מה שנראה לו שאכן מגיע לו. ישנו חשש שמה הדיין יתרשם מההופעה המכובדת של האדם העשיר ויפסוק לזכותו, או הפוך, הוא יעורר את מידת הרחמים על העני יותר מדי, והלב יהיה נוטה להצדיק את העני. למדנו עד כמה עלולה להיות ההשפעה של חזות האדם המראה החיצוני שלו גם על הדיין. ודבר נוסף, אם אני אקבל בגד מהעשיר, אומרים נושא כליו של השולחן ערוך, שאם האדם העני ילבש בגד של האדם העשיר, אפילו שהוא יודע שהבגד לא שלו, אפילו שאני יודע שהוא יצטרך להשיב את הבגד כשיסתיים הדיון, בכל זאת, עצם זה שהוא לובש את הבגד החשוב, זה נותן לו אומץ, פתחון פה, לומר את הטענות שלו בצורה נחושה יותר, אמיתית יותר מבחינתו בכל אופן, עם יותר אומץ, הוא מרגיש שווה בין שווים מול האדם העשיר, למרות שהבגד הוא בכלל לא שלו. הגיונית אפשר לשאול, מה מוסיף לך בגד שהוא בכלל לא שלך? הרי זה בגד של האדם העשיר, ועוד פרק זמן מסוים כאשר יסתיים הדיון בבית הדין תצטרך להחזיר את הבגד. מה כל כך מוסיף לך לשים בגד שאינו שלך? בגד יפה, בגד מכובד, בגד של עשירים, אבל לא שלך. זו שאלה הגיונית. שאלה הגיונית לא מתאימה כאשר אנחנו עוסקים בסוגיות רגשיות. רגשית הוא מרגיש נחוש יותר, רגשית הוא מרגיש עם יותר אומץ, רגשית הוא מרגיש חזק יותר. היות שרגשית הוא מרגיש טוב יותר, הרגשית הזה הוא לא תמיד מותנה בהיגיון. כמו שהפתגם אומר, ללב יש היגיון שההיגיון לא יכול להבין. ההיגיון אומר, אם זה בגד שלך, מובן שיש לך יותר ביטחון, כי יש לך יותר כסף, ואתה מרגיש שהעשיר יענה הזאת, או מישהו בצל הכסף, אז הוא בצל החוכמה. אז יש לך כל מיני הסברים שמסבירים למה אתה מרגיש טוב יותר כאשר אתה עשיר, אבל כל זה כאשר לך יש את הכסף. אבל כאשר הכסף הוא לא שלך, כאשר הביגוד הוא לא שלך, אם תמשיך ללבוש בגדים פשוטים, הטענות שלך יאמרו, אבל בלי ביטחון, בלי נחישות, בלי עוצמה, מה שאין כן, אם תלבש בגדים יפים, אפילו שהם לא שלך, הם של העשיר, איזה עשיר שעומד מולך כעת למשפט, אבל עצם זה שאתה שם את הבגדים שלו, אתה תרגיש חזק יותר, נחוש יותר, עם יותר אומץ. מה הסבר לכך? בסך הכל מדובר על לבוש, על בגד. אלא כך היא הנפש של האדם וכך ראו חז"ל בעומק בינתם את ההתנהלות של האדם שלבוש משפיע אפילו על האומץ, הנחישות, מה שישפיע על הטענות שיאמר האדם בבית הדין. מכאן למדנו כמה חשוב הוא המצב רוח החיובי לאדם. זה משפיע על יכולת החשיבה שלו, על יכולת הבעתו בבית הדין. מהמקום הזה ננסה ללכת אל שלב נוסף, לגעת בקשר בין יעקב לבין יוסף, ואז נוכל להבין למה יעקב נתן ליוסף את כותונת הפסים, ועל הבסיס זה להבין למה יוסף נתן לבנימין גם כן חליפות סמלות. 5 חליפות סמלות, מה שלא נתן לאחים כזו כמות. על הפסוק הפרשת וישב, כי בן זקונים הוא לא, אומר רשי, בר חכים אולי. כלומר, כל מה שלמד משם ועבר, מסר לבן החכם הזה ליוסף. וזו הייתה אחת הסיבות לקנאת האחים ביוסף, ובעזרת השם נראה שזו הייתה הסיבה לכותונת הפסים שניתנה ליוסף. המדרש מספר שאותה כותונת שנתן יעקב ליוסף, היא לא סתם כותונת מלבוש יפה, כי זו לא תהיה סיבה לקנאה בין השבטים לבין יוסף. אלא שאמרו במדרש שזו הייתה הכותונת של אדם הראשון. אברהם לקח אותה מנמרוד, נתן אותה ליצחק שנתן לעשיו, אל הם בגדי עשיו החמודות שהלובש אותם יעקב בזמן הברכה, ולכן התקנאו האחים על הכותונת המיוחסת הזו. כלומר, זו לא הייתה קנאה על השוויות של הכותונת, אלא על הייחוס, ומה זה אומר מי שלובש את אותה כותונת. אז למדנו כי בן זקונים הוא לא, יוסף ליעקב. אונקלוס מתרגם, בר חכים אולי. כל מה שלמד משם ועבר מסר ליוסף. נשאלת השאלה למה הוא לא מעביר גם לשאר השבטים שלו. אומר הגאון רבי יעקב קמינצקי זצ"ל, אין שתי תורות, תורת האבות הקדושים והתורה של שם ועבר, אלא אברהם זקן יושב בישיבה, כך יצחק וכך יעקב, בכל מקום שהם שהו הם הקימו בית המדרש, ששם יושבים, לומדים ומלמדים את האחרים. לימדו אותנו אבות לימוד גדול, שאדם צריך למצוא את הישיבה שלו, את המקום שבו הוא ילמד, להיות בישיבה וגם להרביץ תורה, לקרוא בשם השם ולפרסם את שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. זוהי התורה הרגילה, תורת אברהם, יצחק ויעקב. אברהם זקן ויושב בישיבה, וכך יצחק וכך יעקב זקנים ויושבים בישיבה, כפי שאומרת הגמרא מסכת יומם. שם ועבר, הם לא זכו למה שזכו אברהם, יצחק ויעקב. הם חיו בתקופה שלא הייתה אפשרות לייסד ישיבות. הם חיו בדור המבול, בזמן שבו מלאה הארץ חמאס, השחיד כל בשר את דרכו על הארץ. עבר חי בדור הפלגה, בעידן של כפירה ומרידה בהשם, כשחיים בתוך סביבה מנוכרת כל כך, דרושים דרכים מיוחדות בעבודת השם, שזה אמצעים חשובים לא להיות מושפעים מהמעשים הרעים, מהדעות המקולקלות. תורת שם ועבר זוהי תורה לימוד לדורות, איך להתנהל, איך להתנהג, איך להתגונן, איך לשרוד ואיך להתפתח במקום שיש רשעים, במקום שיש דעות מקולקלות. במילים אחרות, תורת שם ועבר היא תורה מיוחדת, איך להתמודד בסביבה של רשעים. את התורה הזו למד יעקב לפני שהוא הלך לחרן, הוא נתמן 14 שנה בישיבת שם ועבר, כך אומרים חז"ל במדרש. למה? הוא למד לא את תורת אברהם זקן ויושב בישיבה, לא יצחק זקן ויושב בישיבה, אלא יעקב למד את תורת שם ועבר, איך מתמודדים כשנמצאים במחיצת לבן הרשע. ורק אחרי שהשקיע את עצמו בלימוד רצוף 14 שנה, בבית מדרשם של שם ועבר, שזה בית מדרש אחר, הוא יצא מחוזק, הוא יצא מספיק חזק בשביל לשהות בחרן. כאשר ראו השבטים את יעקב מלמד את יוסף תורת שם ועבר, הם לא הבינו שרק יוסף אחיהם הוא זה שיהיה על אדמת נחר. אלה תולדות יעקב, התולדות של יעקב, אותו יעקב שהוא למד את תורת שם ועבר, אלה תולדות יעקב. מי? יוסף. יוסף הוא הסמל של תולדות יעקב, שינצח את היצר הרע גם בבית נחר. כאשר יעקב היה בלבן, הוא הצליח בגלל שהוא תמן בישיבת שם ועבר. יוסף יצליח במצרים, למה? כיוון שהוא למד תורה מיוחדת אצל יעקב אבינו. וגם כשבני יעקב יורדים למצרים, יהודה ניגש למצרים, וקודם כל הוא הולך גושנה להתקין שם ישיבה. כשבני יעקב ירדו למצרים, יוכלו להמשיך ללמוד כמנהגם בדרך אבותיהם אברהם, יצחק ויעקב. זוהי התורה המיוחדת שניתנה ליוסף. יוסף הוא נער, הוא נער עושה מעשה נערות. למה הוא עושה מעשה נערות? היות שהוא חונך על תורת שם ועבר, והוא יודע שהוא הולך לצאת, לא להישאר בבית המדרש, אלא לרדת למצרים. לכן הוא זקוק לתלבושת מיוחדת שתשמור עליו. לא בגלל שהוא טוב יותר, אלא בגלל שהוא ייחודי יותר. לא כל מי שייחודי יותר הוא טוב יותר. יש אדם שהוא ייחודי בתחום המוזיקה, האחר ייחודי בתחום הספרות, האחר ייחודי בתחום המתמטיקה, האחר ייחודי בתחום החשיבה, האחר ייחודי בתחום החברה. לא כל הייחודיות טוב יותר לכל אחד והייחודיות שלו. האחים הבינו שייחודיות אצל יוסף, הכוונה היא בלעדיות. הוא היחיד שימשיך את דרכו של אביהם. יעקב ודאי לא כך ראה את הדברים, ולכן הוא נתן כותונת מיוחדת ליוסף. למה? כי חנוך לנער על פי דרכו, כל נער והדרך שלו, כל אדם והייעוד המיוחד שלו. ודאי שאי אפשר לתת לכל הילדים את אותה מנה, לכל אחד בדיוק אותו דבר. כל ילד זקוק למנה שלו, לייחודיות שלו, ליחס שלו, לדגשים שלו. יעקב אבינו, איזה ידע מצוין יעקב אבינו, לא אנחנו צריכים מבט לאחור לראות איכן הוא טעה, רחמנא ליצלן. הוא לא טעה, מכיוון שהיה צריך לתת לכל אחד את מה שמגיע לו, וליוסף הייתה דרך שונה משאר האחים, ולכן היה זקוק לכותונת הפסים שתשמור עליו. המדרש אומר שכותונת הפסים הייתה משתנה לגוונים שונים. כמו היינו אומרים, יש גוונים שונים בעבודת השם, יש כמה וכמה גוונים, וכל אחד בדרכו שלו לשם שמיים. זה הדגש שרצה יעקב לשים לפני האחים. וכאשר האחים פגשו את יוסף וראו שיוסף הוא מלך על מצרים ומקפיד על קלה כבחמורה ואת האלוקים הוא ירא, הם הבינו שיוסף צדק. אפשר להיות במצרים, ודאי לא כל אחד, אבל יוסף כן. וכל אדם היכן שההשגחה שיבצה אותו במערכות החיים שלו. יוסף רצה שהאחים ישתחוו לא אליו, אלא לרעיון שהוא מסמל. יוסף מלשון הוספה. יש לו עוד דרך בעבודת השם. איכן הוא קיבל אותה? מיעקב. איכן יעקב קיבל? בתורת שם ועבר. שגם כאשר נמצאים בארצות הנחר, עדיין אפשר שם להקפיד על הקלה כבחמורה. אין זו הדרך לכולם, ולא כל אחד צריך לשאוף להגיע לשם. אבל יש גם דרך כזו, זו הדרך של יוסף. וכאשר האחים של יוסף משתחווים אליו, כי הם רואים, כן, הנה, הוא יוסף. לא רק שהוא יוסף, הוא עדיין יראה שמיים, מקפיד על קלה כבחמורה. אפילו רצון להתנקם באחים אין לו. אתם חשבתם לרעה, האלוקים חשבה לטובה, וישימני לאב, לפרעה, מושל בכל ביתו. אין לכם מה לדאוג, אתה אל תעצבו, אל יחר ביניכם, לא אתם שלחתם אותי הנה. כשהם רואים את העוצמה הזו אצל יוסף, יוסף עכשיו רוצה להמחיש להם, דו לכם, כל כותונת הפסים שלי יש, היא לא בגלל שאני טוב יותר, אלא לי יש תפקיד אחר, והתפקיד הזה דורש ממני ללבוש כותונת מיוחדת, שיכולה להגן עליי, כפי שראינו בהלכות חושן משפט, שניים באים לדין צריכים ביגוד, שמגן גם על האדם העני, כי הביגוד הוא מניע את האדם למרץ עשייה, אפילו ליותר מוטיבציה. וכאן רצה יוסף ללמד שכך יהיה גם בזרעו של בנימין. מרדכי הוא יזכה לתפקידים שונים. מרדכי הוא גם משנה למלך, והוא גם עוסק בדיפלומטיה, והוא גם יושב עם שרים ועם גבירים גדולים. ומצד שני הוא אחד מן הסנהדרין מגדולי התורה שבדור. הוא מלמד שמלמד הלכות קמיצה שבמנחות, הוא מהזועקים והיוצאים להפגנות בלבוש סק ואפר, כל כך הרבה גוונים, גוונים רבים, זה מה שרצה יוסף לומר, לאחים דו לכם גם לבנימין יהיה כך. חמש חליפות סמלות, כל אחד והעבודה שלו בעבודת השם. זה לא כהעדפה לבנימין, אלא זו העבודה שלו. יעקב אבינו עשה כראוי בכך שנתן את כותונת הפסים, אלא שיש כאן איזושהי הנהגה של דקדוק עם צדיקים כחוט השערה, היות שהגזירה לרדת למצרים היא לא בגלל יעקב אבינו ולא בגלל הקנאה של האחים ביוסף, מכיוון שהגזירה לרדת היא מגזירת ברית בין הבתרים, בין הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו. אלא שהייתה כאן התנהלות שהיא נכונה, ודאי צריך לתת ליוסף את כתונת הפסים, מכיוון שחנוך הנער על פי דרכו וכל נער ועבודת השם שלו, אלא שאולי הייתה כאן אמירה שהתפרשה בצורה שונה ממה שהייתה אמורה להתפרש. כל אחד מהשבטים הוא מיוחד, תחושת הייחודיות היא לא הייתה בולטת אצלהם כמו אצל יוסף, והחטא הדק והעדין הזה הוא היה מבחינת מגלגלים חוב על ידי חייו, כי הייתה חובה בכל אופן לרדת למצרים בגלל גזירת ברית בין הבתרים, אלא שהחובה הזו באה כדי ביטוי בדרך של החוב הזה, קינת האחים ביוסף. אבל בכל אופן למדנו על התפקיד המיוחד שהיה ליוסף, וכאשר יש תפקיד מיוחד, למדנו שלא מספיקה תורת אברהם, יצחק ויעקב, אלא נזקקים גם לתורת שם ועבר, הכותונת הפסים, הביגוד המיוחד שמזכיר לאדם את דמות דיוקנו של אביו. היו ברוכים.
כאייל תערוג עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה ויושב ראש מרכז הישגים.